טוב, בואו נתחיל. הסדרה הזאת אמורה לעסוק בתשובה, ואני ארצה לגעת בכמה אספקטים, כמה שנספיק, יש לנו בעצם ארבע פגישות סך הכל, אז אני ארצה לגעת בכמה אספקטים, אני אתחיל עם מצוות התשובה, דיון קצר על מצוות התשובה, אז אני אנסה להגדיר קצת את מושג התשובה, אחר כך נדבר קצת על התהליך של התשובה, זאת אומרת, מה זה בעצם אומר התהליך מול התוצאה, ותוך כדי זה יעלו כל מיני סוגיות פילוסופיות, הייתי אומר. נראה, כמה שנספיק. אני אתחיל עם מצוות התשובה. אמרתי שמי שרוצה לקבל חומרים, מי שנכנס עכשיו, מי שרוצה לקבל חומרים, תשלחו לי וואטסאפ, ותציינו שזה לתשובה, לשיעור של תשובה. אז יש באתר של המכון גם. יש באתר של המכון, או שתשלח. הקלטה תעלה אחר כך, ואני מעלה אותה לוואטסאפ, אל תדאג, אתה תראה. אם יהיה משהו לקרוא, אני אשים את זה פה. טוב. אז אני מתחיל עם מצוות התשובה. יש מבוכה קצת בראשונים ובאחרונים בשאלה האם יש מצווה לעשות תשובה. יש ברמב"ן מה שיש, כי המצווה הזאת לא רחוקה היא וכולי, הרמב"ן שם מדבר על זה שיש מצווה לעשות תשובה. אבל ברמב"ם יש בזה לכאורה סתירה, כיוון שבעשה עין גימל, הרמב״ם מדבר שם, זה עשה של וידוי. שיש מצווה שכשיעשה החותם מחטאו וישוב, שיתוודא. אוקיי? זאת אומרת, בחלק מהבאת הקורבן, אתה צריך להתוודות. אז שמה, המתחס חינוך טוען, ששמה בעצם נראה שאין מצווה לעשות תשובה. כשאתה רוצה לשוב, אז אתה צריך להתוודות, אבל לשוב או לא לשוב, אין בזה מצווה, זה קצת קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, מי שהיה פה, השאלה איך להגדיר את המצווה הזאת. מה? זהו, השאלה אם מצווה חיובית, מצווה קיומית, מותנה, איך בדיוק להגדיר את זה? בפשטות נראה שזאת מצווה חיובית מותנה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות תשובה, אז תתוודא. אבל המנחס חינוך עצמו כבר מאיר שזה לא סביר, בגלל שלפי זה היה יוצא שמי שעשה תשובה ולא התוודה, הוא יותר גרוע ממי שלא עשה תשובה בכלל. אם הוא לא התוודא, יש לו עוד את הביטול עשה של העשה הזה. ומי שלא עשה תשובה בכלל, אז לא עשה תשובה, אבל הכל בסדר. אז זה לא סביר. לכן די ברור שבעצם מדובר כאן על מה שדומה יותר, פשוט בשיעור הקודם דיברתי על סוגים, אני לא הולך לעשות על כל זה עכשיו, אבל שיעור הקודם בסדרה אחרת, אני מתכוון. זה היה לפני שעתיים. הטענה היא שזה כנראה איזשהו סוג של מצווה הגדרתית. אבל שאם אתה רוצה לעשות תשובה, כך עושים את זה נכון, צריך לעשות את זה עם וידוי. בלי וידוי, אז התשובה היא לא שלמה. ואגב, כנראה יש לה ערך, גם בלי וידוי. אבל זה לא תשובה מלאה, זה לא ערך מלא, ונפקמינות יכולות להיות לדברים שונים, אתה חוזר לקשרות לעדות למשל אחרי תשובה, זאת אומרת, יש לזה גם השלכות הלכתיות, האם אתה בעל תשובה או לא בעל תשובה, אבל לענייננו זה מין איזשהו סוג של הגדרה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות תשובה, כך עושים את זה. אתה לא רוצה, אל תעשה, אבל זה לא, פשוט לא תהיה בעל תשובה. אתה לא... מה?
זה בחיים. אדם יכול
בכלל
להיכנס
לא בדרך שאתה... כן, אבל זה בסדר. זה כמו לב הניתק לעשה. אם לא גזלת, אין לך מה להשיב. כן, ברור.
כן, תשובה ניתנה לפני בריאת העולם. בסדר, מה המדרש רוצה להגיד? שבהגדרה
שאומרת
אתה כבר חוטא.
אוקיי.
יש לזה מצב,
אישה פסימית לחיים.
אחרת,
טוב, בכל מקרה, בסדר, זה כבר דרושים, אבל לענייננו הטענה היא שיש פה איזשהו סוג של הגדרה, אבל אין מצווה לעשות תשובה. אוקיי, זה הרמב״ם בספר המצוות. בתחילת הלכות תשובה ביד החזקה, הרמב״ם כותב מצוות עשה אחת, והיא שישוב החותם מחטאו ויתוודה. שם אומר המנחס חינוך, נראה שיש מצווה לעשות תשובה. זאת מצווה שכוללת בתוכה שני פרטים, לשוב ולהתוודות. אבל בסדר, יש מצוות שכוללות כמה פרטים, ארבעת המינים. זאת מצווה אחת שצריך לקחת ארבעה מינים. זה שיש פה כמה פרטים זה לא משנה, אבל הפרטים כולם מחויבים, והמכלול הזה כולו נמנע כמצוות עשה אחת. אבל ברור שיש מצווה לעשות תשובה. אוקיי? זה הקושייה. מנחס חינוך אומר, שואל שאלה. ברמב"ם בספר המצוות נראה שאין מצווה לעשות תשובה. ובתחילת הלכות תשובה נראה שיש מצווה לעשות תשובה. אז זה סתירה ברמב"ם. זאת הטענה שלו. יש במשך חוכמה, הוא רוצה לטעון, הוא בכלל שואל שאלה, למה צריך את מצוות התשובה? למה צריך את מצוות התשובה? הרי התורה כבר אומרת שאת זה אסור לעשות, ואת זה צריך לעשות, אז מה היא צריכה לחזור ולהגיד שזה לא בסדר מה שעשינו, אם עשינו משהו לא בסדר, או שצריך לחזור ולהיות בסדר? זה כלול כבר במצוות העשה והלא תעשה עצמן. זה לא קושייה כל כך בעיניי, כי ברור שמצוות התשובה היא לא לחזור ולשמור שבת, או לאכול כשר, או לכבד הורים. אלא כן, אלא יש תהליכים, הרי יש ארבעה שלבים, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. אז כל השלבים האלה, אם לא הייתה מצוות תשובה, לא הייתי יודע את זה מתוך עצם העובדה שאסור לאכול חזיר, או שצריך לשמור שבת. הייתי יודע שמכאן מעלה אני חייב לא לאכול חזיר וצריך לשמור שבת. אבל לא הייתי יודע שעל מה שעשיתי, אני צריך לעבור את ארבעת השלבים האלה, ולכן אני חושב שזאת לא קושייה, אבל על זה עוד נדבר. כל מקרה לענייננו, אז זה סתירה ברמב״ם, השאלה האם יש או אין מצווה לעשות תשובה. באמת, בהלכות, הרמב״ם כותב, בפרק שביעי, מלכות תשובה, נשתף את זה עוד רגע, פרק זין, הלכה ה. אז הרמב״ם כותב בפרק ז' הלכה ה', כל הנביאים כולם, עוד מעט זה יופיע אני מקווה, כן, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. כן, אפשר לחבות את האורות? ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלים, שנאמר והיה כיבואו אליך כל הדברים האלה וכו', ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך וכו'. עכשיו, פה, ושבת עד השם אלוקיך, זה הפסוק שממנו הרמב"ן מביא שיש מצווה לעשות תשובה. הרמב"ם מפרש את הפסוק הזה כהבטחה, נכון? לא כציווי. לכן הרמב"ם לשיטתו די ברור שאין מצווה לעשות תשובה, בפרט שלשיטת הרמב"ם, דבר שאין עליו ציווי, לא ייכלל במניין המצוות, הוא לא מצווה. בשביל שהדבר יהיה מצווה, צריך שיהיה עליו ציווי. ברגע שאין ציווי, זה לא מצווה. כן, שיש דרך, הרמב"ן קרא את זה ככה.
אבל אם יש גם, כמו חסידים בתורה, שבעצם זה אותו לשון ושבתה, כי הרמב"ן מבין, לפני ששמענו ההבטחה,
הרמב״ם, תראה, יש, אני צריך לחשוב על זה, הביטוי ושבת הוא לאו דווקא, אתה יכול לבחור כל פועל אחר. אני בטוח שיש, אני צריך לחשוב, יש דברים יותר חריפים, כמו בגיד הנשה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה. זה איסור. מתעדים שם איזשהו מנהג. שהיה בני ישראל שלא אכלו את גיד הנשה. כן? לא, ממש לא ציווי, זה תיאור. על כן לא יאכלו, זה תיאור. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, עד עצם היום הזה, זה תיאור, לא ציווי. אז הרשב"א כבר בחידושי האגדות על ברכות, הוא מעיר על זה, הוא אומר, כן, כנראה מסורת בידינו בכל זאת, כי באופן עקרוני חז"ל אומרים שצריך להישמר פן על ולא. פסוק צריך להכיל אחת ממילות המפתח האלה כדי להיחשב ציווי. מה שכתוב פה, לא יאכלו ישראל את גיד אנשי, הלא, הוא לא לא מצווה. זה לא שולל. הרמב"ם השורש השמיני מדבר על ההבדל בין שלילת החיוב לבין ציווי. לא תצא כצאת העבדים למשל, גם שם כתוב לא. והרמב"ם אומר לא, זה שלילת החיוב, זה לא ציווי. כשאומרים שלשפחה כמה עברייה, לא עושים כמו שפחה חרופה. זה הכל, אבל זה לא, אין שם ציווי, זה לא לא מצווה. אוקיי?
איך הבן, בן של
ציווי,
איך הוא
הסתדר עם הסתדר הזה, שצריך לשמר? לא, שם הפעם זה עליו. שבת על השם אלוקיך זה עשה. עשה
זה
יותר מיוחד? כן, עשה זה, ציווי בכל לשון שלא תהיה. אין מילת שלילה שמופיעה פה. טוב, בכל מקרה לענייננו, אז ברמב״ם נראה שבשבת עד השם אלוקיך זאת הבטחה, לא ציווי. אז זה מתאים לשיטתו שאין מצווה בספר המצוות. אבל ביד החזקה זה כן מופיע. והשאלה היא איך, אולי אפילו נראה לכם בתחילת ההלכות, הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז יש מצווה לעשות תשובה, נכון? בואו תראו הלכה א', כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן, בין מזדות בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי עשו וכו', והתוודו את חטאתם אשר חטאו, אשר עשו זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. נכון, פה זה נראה כמו ספר המצוות. נכון? פה זה נראה כמו ספר המצוות. אז המנחס חינוך באמת שואל סתירה. לא, לא מכיר תירוץ טוב לסתירה הזאת, חוץ ממה שאני אגיד לכם עכשיו. אה? שמה? בטח שיש. חרטה, קבלה לעתיד. ואהבת השם זה כן מעשה? אהבת השם, יראת השם, אמונה, זה כן מעשה? אהבת הרע ואהבת הרע כמוך?
זה לא מעשה, זה משהו יותר
מבין. אני אומר עוד פעם, אבל אם אין...
אני רוצה לראות את זה...
לא משנה, זה לא...
בדיוק היה לנו שיעור הזה.
אוקיי. זה לא נכון, אני רק מעשה. אז מה? דברים שבנפש יש מצוות כאלה. יש מצוות על דברים שבנפש. לא, לא, זה לא, מה שכתוב פה זה לא שאין בזה מעשה. מעשה המצווה וקיום המצווה הוא לא, הוא לא מתכוון שזה דבר שאין פה מעשה, זה חלוקה אחרת. חלוקה אחרת. לא, אבל זה לא קשור לשאלה אם אין בזה מעשה. יש מצוות שאין בהן מעשה.
זה משהו מוגדר.
זה כן משהו מוגדר, יראת השם, אהבת הרע, זה משהו מוגדר? מה מוגדר בזה? למה זה מוגדר יותר מתשובה? לא, לא. הוא לא מתכוון לזה שאין פה. יש, השאלה מתי אתה מקיים, ויש שלבים שבהם אתה עושה את פעולת המצווה, אבל הקיום קורה אחר כך. אבל זה לא בגלל שזה לא, שזה לא מצווה על מעשים. זה הבחנה בין קיום המצווה לבין מעשה המצווה. כמו בפריאה ורבייה, למשל, עושים חלוקה כזאת. שמעשה המצווה זה הרבה, וזה שיש לך בן ובת, זה הקיום, אבל הקיום הוא לא בידיך. אוקיי, אבל אני לא רואה, אני לא רואה למה זה, מה זה מיישב, מה זה מיישב את הסתירה, כן, הרמב"ם אומר שיש פה מצווה. אז למה פה הוא מדבר על הקיום?
הוא רוצה להגיד שבחוברות תמיד יש את הקיום, לא...
למה? אוקיי.
גם שיטת הרמב"ם, גם שיטת הרמב"ם.
תכף אני אסביר, אז יכול שאולי זה יהיה גם ההסבר שם, לא מכיר את זה. טוב, בכל מקרה, מה שאני רוצה לטעון זה ככה. כמו שאמרתי קודם, הרמב"ם שיטתו היא שאם אין ציווי על משהו, הוא לא יכול לחשב כמצוות עשה. לא מצוות עשה מנויה.
זאת אומרת, טכנית, אף מצוות עשה לא מצוות, זה לא שם.
כן, נכון. עכשיו, מצד שני, לכן יש התרי"ג מצוות שיש בספר המצוות, זה רק דברים שיש עליהם ציוויים בתורה. ביד החזקה נכנסים עוד דברים. למשל, מצוות הרבנן, שלא ייכנסו בתרי"ג המצוות, בספר המצוות, אבל למשל, הלכות חנוכה ופורים, וכולם, כל הקובץ הלכות הזה של חנוכה ופורים, הוא כולו מדרבנן, אין בו מצוות עשה אחת, מהתרי"ג. יש בו מצוות הרבנן, אבל לא מצוות מן התרי"ג. מה עם דברים שיוצאים מסברה, דברים שיוצאים, לא משנה, מכל מיני דברים כאלה ואחרים, כל מה שצריך לעשות, דאורייתא, דרבנן, סברה, הלכה למשה מסיני, מה שאתם רוצים, יופיע ביד החזקה, כי היד החזקה מכיל את כל מה שאדם מישראל אמור צריך לעשות. זה מה שמופיע ביד החזקה. זה אמור להכיל הכל. בספר המצוות מופיע רק אותו גרעין שלגביו יש ציווי ותוכן מוגדרים בתורה. לפי הכללים של השורשים. רגע, שנייה. עוד שנייה, עוד שנייה. אז עכשיו, מה שאני רוצה לטעון זה ככה. בספר המצוות מופיע רק מה שיש עליו ציווי. ומה שיש עליו ציווי, זה מצווה לא כלולה שם, כי מצווה אין עליה, בתשובה אין עליה ציווי. כי ושבת עד השם אלוקיך הזאת הבטחה ולא ציווי. לא יכול להופיע בספר המצוות לפי הרמב"ם. האם צריך לעשות תשובה? ודאי שצריך. למה? מסברה. סברה פשוטה. שמה? אם יש לך אופציה לכפר על חטאים שעשית, אז ודאי שאתה צריך לעשות את זה. נכון? ועכשיו אם תחזרו למשך חוכמה, זה כבר נשמע קצת יותר הגיוני מה שהוא אומר. כי בעצם אם הסברה אומרת שאסור לחלל שבת, אז הסברה גם אומרת שאם חיללתי שבת ויש לי דרך לתקן את זה, אם הסברה, לא הסברה, המצווה, התורה אומרת שאסור לחלל שבת, אז הסברה גם אומרת שאם חיללתי שבת ויש לי דרך לתקן את זה, אז חובה עליי לתקן את זה. אז למה צריך מצווה לעשות תשובה? בסדר? לא, המשך חוכמה... מה שאמרתי קודם, עכשיו כבר לא יישב את מה שהמשך חוכמה אומר. אם התורה לא הייתה אומרת שיש מצווה לעשות תשובה, אבל הייתה מגלה לי שיש דבר כזה שנקרא תשובה, זה היה מספיק. אם היא לא הייתה מגלה לי, אז לא הייתי יודע שאפשר עם חרטה, וידוי, קבלה לאמה, לבטל את העבירה שאותה עשיתי. אבל אם התורה מגלה לי שיש מכניזם כזה, היא לא צריכה לצוות עליי לעשות את זה, כי את זה הייתי יודע מסברה. לא הייתי יודע שיש מכניזם כזה. את זה התורה צריכה להגיד. אבל הייתי, אם אני יודע שיש מכניזם כזה, התורה לא צריכה לצוות עליי, ובמובן הזה, כמצווה, זה דבר מיותר, כי זה באמת כלול במצוות השונות שהתורה מצווה. אם התורה לא רוצה שאני אחלל שבת, ברור שהיא גם רוצה שאני אתקן אם חיללתי. אז לא צריך לצוות עליי מעבר לאיסור לחלל שבת. במובן הזה, השאלה היא כבר שאלה יותר טובה. ולכן, הטענה היא בעצם... נכון? אז כתוב, ושבת את השם אלוקיך, מכאן אנחנו מבינים שמושג התשובה קיים. למרות זה רק הבטחה. אומר הרמב״ם, אם מושג התשובה קיים, זה מספיק. לא צריך עכשיו לצוות עליי גם לעשות את זה. כי זו סברה פשוטה. אגב, אני פעם... יש מצווה לתקן איסור שאותו עשיתי? לתקן איסור שאותו עשיתי. נגיד שאישה התגרשה בתנאי. אני חושב סתם נזכר בדיון הזה. אישה התגרשה בתנאי. בסדר? שהיא לא תשתה יין 10 שנים. אוקיי? והיא נישאה למישהו אחר. או, אתה יודע שהיא כן תשתה יין. התגרשה בתנאי שהיא כן תשתה יין 10 שנים הקרובות. היא עוד לא שתתה, נישאה למישהו אחר. זה על מנת. גירושין, אם היא תשתה יין, הגירושין חלים משעת מתן הגט. האם יש עליה מצווה לשתות יין?
לא.
אחרת היא נועפת עכשיו. הרי אם היא לא תשתה יין, אז היא לא מגורשת, אז הבעל השני בעצם בלבנות, היא נועפת, אוקיי? האם יש עליהם מצווה לשתות יין? אני נדמה שלא. כמובן, אם היא רוצה להציל את עצמה שתעשה את זה, אבל כמצווה, איזה מצווה יש עליה לשתות יין? תנאי לא יוצר מצוות. תנאי הוא תנאי. אם תשתי הגירושין יחולו, לא תשתי הגירושין לא יחולו. התנאיה לא יוצרת ציווי על האדם, רק... מפצלת את העתיד לשתי אופציות. אתה רוצה, תשתה, אתה לא רוצה, תשתה. נכון, אם יש לזה השלכות, יש לזה השלכות. הילדים יוצאים ממזרים גם, אם היא לא תשתה את היין הזה, נכון? הם ממזרים. יש עליה מצווה לשתות את היין כדי להכשיר את הילדים שלה, שלא יהיו ממזרים? לא, אני חושב שלא. אולי מצווה שבעינם לחברו. אם היא תשתה יין, אז היא, כמובן, גורלם יהיה משופר יותר. יוכלו להתחתן וכו'. אולי בעינם לחברו, אבל כמובן מבחינת דיני אישות, מבחינת איסור, האם איסור ממזרות אפשר ללמוד, או איסור ממזרות, איסור ביעה אסורה, אפשר ללמוד ממנו חובה לשתות יין במצב כזה.
לא,
לפי איך שאמרתי קודם, אפשר אולי ללמוד מסברה. מסברה. זאת לא תהיה מצווה, אבל מסברה, ברגע שיש איסור על ביאה אסורה, הסברה אומרת שתעשה מה שאתה יכול כדי שהביאה לא תהיה אסורה. זה לא חובת הביאה האסורה, זה לא קיום של המצווה לא לבוא בעילה אסורה. במובן הזה אין פה חיוב הלכתי, אבל סברה כזאת יש. שאם התורה לא רוצה את זה, אז ברור שאם אני יכול להימנע מזה, או לתקן את זה, אז הסברה אומרת להימנע. אוקיי? יש לי ראייה מגמרא בנדרים, דף י"ד, מי שרוצה שיסתכל שם, יש שם נדר שמה שאני אעשה מחר ישפיע על היום, השאלה אם צריך לעשות את זה, אולי זה מחלוקת המוראים שלו. טוב, אבל ענינו, זה סתם הערה בסוגריים. אז אני חוזר אלינו, אז בעצם זה אומר שאין, לפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה, כי אין פסוק שמצווה על זה בתורה, אבל יש סברה שאם ישנו מכניזם כזה, והתורה מגלה לנו שיש מכניזם כזה, אז אם יש מכניזם כזה, אז הסברה אומרת שצריך לעשות תשובה. ולכן אם אתם שואלים האם יש מצווה כזאת, התשובה היא לא. אם אתם שואלים האם צריך לעשות את זה, התשובה היא כן. עכשיו, ביד החזקה מופיע כל מה שצריך לעשות, לא רק מצוות דאורייתא. גם דרבנן, גם מסברה, גם הלכה למשה מסיני, הכל, מנהג, לא יודע, הכל מופיע ביד החזקה. כל מה שבן אדם צריך לעשות ולא לעשות. לכן ביד החזקה זה יופיע כחיוב לעשות תשובה. אבל בספר המצוות לא תופיע מצווה כזו, כי אין לזה ציווי, אז זה לא מצווה. עכשיו, הטענה שלי זה שבכותרות שמקדימות את קבצי ההלכה של היד החזקה, זה לא תמצית של ספר המצוות, אלא זה תמצית של היד החזקה. את הרמב"ם רק אומר, והראיה, לא, שישוב מחטאו ויתוודה, נכון. לא, מצוות העשה להתוודות, שכוללת בתוכה גם לשוב, אבל הלשוב הוא לא מכוח ציווי, הוא מכוח סברה. אחרי הסברה, ברור, אתה יכול להגיד שיש מצווה לשוב ולהתוודות. לא, לא, אם הוא היה אומר קשה, אז היה טעות. בטח, אם הוא אומר קשה, אז לא היית, כי שם הוא מדבר על הציוויים. אם הוא אומר ביד החזקה קשה ישוב שיתוודא, אז הייתי חושב שאין חובה לעשות תשובה. אבל הרמב״ם רוצה להגיד לך שיש חובה לעשות תשובה. אך לא מכוח מצווה, לא מכוח ציווי, אבל יש חובה.
שיעשה תשובה וישוב יחידות.
נכון. נכון, זאת ההגדרה ההלכתית. עוד פעם. עוד פעם.
אתה מדבר על הכותרת פה?
הכותרת נמצאת פה. זה הכותרת. נכון. נכון. לא, זאת מצוות העשה הזאת, זה לא מצוות עשה במובן של תרי"ג מצוות מנויות. אלא זאת מצווה שהיא נדונה בקובץ ההלכות הזה, מצוות התשובה, שהיא כוללת לשוב ולהתוודות. לשוב, זה המצווה. נכון שמבחינת...
מצוות עשה פה משמעותה אחרת,
מאשר בסדר. ברור, זאת מצוות עשה.
מצוות עשה.
לא, מצוות עשה בהקשר הזה, זה מצווה, מה שאני צריך לעשות, חובה הלכתית לעשות. כי פה הוא מדבר על מה אתה צריך לעשות, הוא לא עוסק במניין המצוות פה. בספר המצוות הוא עוסק במניין המצוות, מניין המצוות זה עניין טכני. יש הרבה דברים שאותם אתה חייב ולא אפילו במניין המצוות. עשי שיעור לא אפילו במניין המצוות. זה חובה גמורה, זה איסור דאורייתא, לפי רבי יוחנן. עשי שיעור אסור מן התורה.
לא
יכתוב איזה מצוות עשה בספר המצוות. זה לאו. זה איסור דאורייתא. זה איסור דאורייתא. איזה כותרת? כותרת של מה? אין איפה לכתוב את זה. אז הוא מדבר על זה בהרבה מקומות, זה לא יכול להופיע, זה בדיוק הנקודה. במניין המצוות יש כללים טכניים, מה נכנס בתרי"ג המצוות. ובכללים הטכניים תשובה לא עומדת. פה כשהוא מדבר על מצוות עשה הוא מדבר, פה אני מדבר עליך על המצווה הזאת, הרי בהלכות חנוכה ופורים הוא מדבר על מצוות דרבנן. זה ודאי לא מופיע בעניין המצוות. עכשיו שתי מצוות מדברי סופרים. בסדר, ברור, אוקיי. לא, זה לא מדברי סופרים, הוא לא יכול לטעות מדברי סופרים. זו צברה שאומרת לי שמה שאני חייב לעשות זה תשובה ווידוי. חייב לעשות תשובה ווידוי.
כן, והרשום שלו
בגוף ההלכה. בגוף ההלכה, בתחילת כל קובץ הלכות, הרמב"ם מתחיל לפרט לפי הכללים ההלכתיים של ספר המצוות. וזה נכון אגב בהרבה מקומות. אחרי זה כבר חוזרים, הולכים הלאה. אחרי זה נדבר כבר על תשובה. על החובה לעשות תשובה. אבל הוא מתחיל תמיד בהגדרה שיוצאת מספר המצוות. זה תמיד, בכל קובץ הלכות זה ככה. ואז הוא אחרי זה מוכיל לפרט ולהוסיף את הדרבנן, את הסמרות, את ההלכות למשה מסיני והכל.
אם הוא אומר וידוי זה מצוות עשה, זאת אומרת שתשובה זה לא מצוות.
נכון.
הוידוי.
נכון.
אז מצוות עשה פה זה מדאורייתא.
נכון.
כאילו בכותרת מצוות עשה זה משמעות.
כי הכותרת זה תמצית, נכון. הכותרת היא תמצית קובץ ההלכות.
כן,
אמרנו ככה. הכותרת היא תמצית קובץ ההלכות. תמצית קובץ ההלכות זה שקובץ ההלכות הזה עוסק במצווה לעשות תשובה ולהתוודות. המצווה הזאת מורכבת משני דברים, על הוידוי יש ציווי, והתשובה יוצאת מסברה, אבל גם חייבים לעשות את זה. והמצווה הזאת היא נידונה בהלכות תשובה.
עכשיו, אם אנחנו יודעים מהסברה, למה לא להגיד כבר יותר פשוטה, שאי אפשר להתוודות בלי שם שלבי התשובה.
טוב, זה חשוב,
אם אין חרטה, אם אין עזבת אחרת, גם אם בידוי בכלל.
אוקיי, ולכן מה?
לא, ולכן זה אפילו,
הרב בזווית
קצת אחרת, קצת יותר
בצד,
אני
חושב
יותר
ליד. לא, אבל זה לא הופך את זה לחובה.
לא, נגיד וידוי הוא חובה דוריית,
כן? נכון, תכתוב וידוי.
וידוי הרב...
אבל בלי לבנות סוכה אני לא יכול לשבת בסוכה. אז המצווה לבנות סוכה זה מצווה? לא. אין מצווה לבנות סוכה, יש מצווה לשבת בסוכה. בסדר, תעשה את מה שצריך כדי לקיים את המצווה.
זה יותר מיני ובי. כלול
בתוך... בסדר, אם זה כלול, אז אתה לא צריך להגיד. אז יש מצווה לוידוי. אז יש מצווה להתוודות. עוד פעם. אז יש מצווה להתוודות. מה שכלול בזה כלול, אז תפרט אחר כך מה כלול בזה. אבל המצווה היא לא לעשות תשובה ולהתוודות, המצווה היא להתוודות. התשובה זה פשוט חלק ממצוות הוידוי. אבל פה הוא אומר לא, זה מצווה לשוב ולהתוודות. שני הדברים. להפך, התשובה זה הדבר היסודי, הוידוי זה אחד הפרטים. אתה מציג את זה כאילו שהוידוי הוא המצווה, והתשובה זה איזשהו תנאי, או הכשר, או משהו כזה. אין בעיה, זה מצוות וידוי. אז זה לא תשובה, זה מצוות וידוי. אין מצווה לשוב. יש מצווה להתוודות. רק אתה אומר, אי אפשר להתוודות בלי לשוב קודם. בסדר גמור, זה פרטים בהכשר המצווה. זה לא עוד פרט במצווה.
אם הוא מתוודא בלי תשובה,
הוא מצווה
וידוי?
מה? לא, סביר שלא, סביר שלא. כן, נכון, אבל עדיין, אבל אם אתה, זה מה שהוא הציע, אבל עדיין זה מצוות וידוי בלבד, אין מה לדבר פה על שיש מצווה לשוב ולהתוודות, רק פשוט אין וידוי בלי התשובה, אחרי זה מן השפה ולחוץ. אבל כשאתה אומר שיש מצווה לשוב ולהתוודות, זה אומר שהתשובה היא לא רק אמצעי כדי שהוידוי יהיה וידוי רציני, אלא יש מצווה לשוב. תודה.
אני לא שוב מהרבה, גם הוא...
לא, להפך, להפך, לא, לא, להפך, הפוך, הפוך, לא, זה בדיוק הנקודה.
זה מישמש.
לא, הוא לא עושה מישמש. תחילת הקובץ, כל תחילת קובץ הלכות מתחיל עם המצוות, זה תמיד ככה. מה הבעיה? הוא מתחיל עם ההגדרה של המצווה, ואחרי זה, בפירוט, אז הוא מפרט מה קורה למעשה. לא בהגדרות התיאורטיות, ההלכתיות המופשטות. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז הטענה...
זה המצאה שלא הייתה לפני הרמב״ם, מושג של הלכות תשובה. זה ממש המצאה שלו.
הלכות כל דבר כמעט.
לא, לא ברור.
הרמב״ם יצר את קבצי ההלכה.
בית הבחירה זה תשובה, זה הלכות מלאכים, זה המצאות שקבצו אותם שהם לא היו קודם. אין מפוזרים.
כל ההלכות של הרמב״ם היו מפוזרות ולא היו קודם. הרמב״ם, בכל תולדות ההלכה, יש קודקס אחד בלבד. רק הרמב״ם.
כן, אבל הרמב״ם זה לא, אין, בתשובה זה ממש ביטוי, הלכות יום הכיפורים, אני מבין שהוא יצריך לעשות את זה, את זה, את זה ואת זה.
הוא אסף את הדברים המפוזרים, ויצר מהם הלכות יום הכיפורים, פה הוא אסף את הדברים המפוזרים, ויוצר את הלכות תשובה, מה הבעיה? יש שאלה אחרת, אתה אומר שהלכות תשובה הם בכלל לא הלכות, על זה עוד נדבר. אין פה שום דבר הלכתי כמעט ברוב הפרקים של הלכות תשובה. כן, אבל אם תסתכל על הלכות תשובה, 10 פרקים, מה מזה זה הלכה? שמה 3% הלכות. נכינה, אותו דבר, אותו דבר.
גם זה המצב.
אז לא זוכר. נסתכל בביאור הפרלה. בכל אופן, אז הטענה שלפי הרמב״ם, אם אני צודק, אז לפי הרמב״ם יוצא שאין מצווה לעשות תשובה, אבל יש חובה לעשות תשובה. החובה הזאת יוצאת מסברה, אוקיי? זאת בעצם הטענה. יכול להיות שאפשר לומר אפילו יותר מזה, שזה לא סתם שהתורה לא מצווה לעשות תשובה. בכוונה היא לא מצווה לעשות תשובה. כיוון שהיא רוצה שאנחנו נעשה את זה מיתרותא דלתתא. את היא רוצה שאנחנו נעשה את זה ביוזמתנו, ולא כהיענות לציווי שלה, כי אז התשובה יותר שלמה. אם אתה עושה את זה כדי לסמן וי, התורה אמרה לעשות תשובה, אוקיי, עשיתי תשובה, סימנתי וי, הכל בסדר. אז זאת לא תשובה רצינית. תשובה רצינית זה מה שאתה מבין שהיית לא בסדר, אתה מבין מסברה שצריך לתקן את מה שלא בסדר, ואתה מחליט לעשות תשובה. זו תשובה מלאה. לכן התורה לא מצווה לעשות תשובה, כי הציווי היה מקלקל. מוצאים דבר כזה אצל הרב קוק, שהוא מביא את הקושיה של רב חיים ויטל בשערי קדושה. רב חיים ויטל שואל, למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? אז הוא אומר, כן, זה תמיד תמתי על, על, על השאלה הזאת, כי התורה כן מצווה. לא, זה לא מונים, אף אחד לא מונה כמעט, אלא, אבל יש לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אתה רחום, זה מצווה מנויה ברמב"ם. הוא רחום, השם השם כן רחום, הלכת בית הרחב. כן. אז זה דווקא בו, הלכת בית הרחב, יש שם... אז אתה לא יכול לדבק בו, אתה מדבק בית הרחב, גמרא דורשת את זה. אז אז לכאורה, מה רב חיים ויטל רוצה? יש חובה לתקן את המידות. אז אני חשבתי שאין באמת חובה לתקן את המידות. הרי דרכיו של הקדוש ברוך הוא זה לא מידות. רחב של הקדוש ברוך הוא זה מה הוא עושה. אני לא יודע את נפשו של הקדוש ברוך הוא, האם מידותיו מתוקנות או לא, זה לא רלוונטי לדבר עליו בשפה הזאת. מה שאתה יודע זה מה הוא עושה, איך הוא מתנהל. איך הוא מתנהל בעולם. אני צריך להתנהל כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהל, לרחם על אנשים, לעזור להם, להתנהג כמו שצריך, כן, להתנהג באופן מוסרי. אז זה החובה להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אבל מידות, תיקון המידות זה משהו אחר. תיקון המידות זה שהנפש שלי תהיה מתוקנת. יכול להיות שההשלכה תהיה שאני אתנהג, נכון. אבל תיקון המידות מדבר על השאלה איך אני בונה את הנפש, לא איך אני מתנהג. ועל זה אין חובה.
לא, אבל אם דרך ההתנהגות שלך, אתה גם תתקן את הנפש.
אולי כן, אולי לא, אבל זאת לא חובה. זה סייד אפקט. יצא, יכול להיות שהנפש תתעצם מתוקנת. איך? חובה איך? לתקן את המידות,
אין...
לא יודע.
איך נדע ש...
לא יודע, אתה תאפנת את עצמך. לא יכול, מה זה משנה? יש חובה לתקן את המידות, זה לא חובה להתנהג. זה חובה לתקן את המידות. את זה אין, זה באמת לא מנוי. ועל זה שואל רב חיים ויטל, למה? כי הוא מניח שמובן מאליו שצריך לעשות את זה.
אולי סך כל ההתנהגויות, זה תיקון הנפש.
לא, אם אני צודק, אז לא. לא, זה בדיוק הנקודה. האדם למשל יכול להתנהג בצורה מושלמת, סתם כי הוא רוצה להיראות טוב בעיני כולם. מבחינת ההתנהגות הוא יראה מושלם. זה בסדר? מבחינת לדווקא בו, כן? למה לא? הוא נדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג. גם הוא מתנהג ככה. אבל זה בא ממקום לא נכון, לא שלם. אז עכשיו השאלה, האם יש ערך גם למקום שממנו זה בא, או שכל מה שנדרש ממנו זה רק ההתנהגויות עצמן. ואם רב חיים ויטל מניח שיש גם חובה לתקן את המידות, לא רק אמצעי כדי להתנהג נכון, אז על זה זאת שאלה טובה, למה התורה לא מונה את זה? כי את זה היא לא מונה. אין לו לב, זה לא... אני לא חושב שאתה לדבר בשפה.
מה שאני אומר זה משהו כזה,
אני לא יודע אם יש לו אופציה להתנהג לא כמו שהוא באמת. זו שאלה פילוסופית מאוד עדינה.
אבל זה מה שאני מעלה.
אז אני אומר, אם אתה אומר את זה, אז זה אומר שהתורה כן מונה את המצווה לתקן את המידות. והרב חיים ויטל שואל למה התורה לא מונה. אני הצעתי הסבר ברב חיים ויטל, אתה מציע יישוב לקושייה שלו. אני אומר, גם היישוב אני לא בטוח, אבל אני כרגע מסביר את הקושייה. בסדר?
רב, לפי זה למה
הרבה תשאיר
לתורה
פינצית?
לא יש את הסברה. צריך לבוא
מהאדם עצמו,
לא
מתוקציב. הרבה
זה
רגיש,
זה
נכינה, מי יותר?
זה התורה
אולי אתה צריך לצאת. קודם כל, היא נכינה, יכול להיות באמת. גם התורה לא רואה ערך בזה שזה יבוא מעצמו, אלא מכוח הציווי. אפשר היה להגיד גם שהציווי מדבר על המעשים, והאהבה כשלעצמה היא באמת לא נכללת בציווי, זה נשאר לנו. וברמב״ם אם תסתכל, אז אתה תראה, יש ברמב״ם למשל בפרק י' בהלכות תשובה, ואולי עוד נגיע לזה, הרמב״ם מדבר שם על אהבת השם, לעשות את הכל מצוות מהאהבה, אבל הלכות אהבת השם מופיע בהלכות יסודי התורה. ובהחלט יכול להיות שהחלוקה הזאת היא החלוקה בין מצוות האהבה לבין אהבת השם, שזה משהו שהוא הרבה מעבר למצווה הספציפית לאהוב את השם. מה שכלול בה זה לא בהכרח מלוא העניין.
אבא מסביר שאהבה זה מגיע מידיעה, לא? אם זה ידיעה, זה הרבה יותר מוגדר.
אני בכלל לא חושב שזה רגש, אבל למה, לא אמרתי זה רגש. אני לא חושב שזה רגש. אני לא חושב שאהבת השם זה רגש. לא נראה לי. גם ברמב״ם נראה לי שלא... לא נראה.
כבר עלינו על המוקד
שזה, איך
נראה? הרמב״ם, תראו את הרמב״ם בפרק עשירי. תראו את הרמב״ם. הרמב״ם בפרק עשירי אומר, אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה וכו', להפרוש מן העבירות כדי שנצל מן הכללות, אין ראוי לעבוד השם על הדרך הזה, שעובד על דרך זה הוא עובד מיראה. ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותם, טוב שאין פה נשים, מחנכים אותם לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. יעבדו מאהבה. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרע ולא כדי ליראה של הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בגללה. מה זה? עובד מאהבה עושה האמת מפני שהוא אמת. זה נקרא עובד מאהבה. כבר מגיע אליה. העובד מהאהבה זה עושה את האמת, מפני שהוא אמת. הדבר הכי לא רגש שהייתי מצליח לתאר. עכשיו תראו את ההלכה הבאה. עכשיו תראו את החלק ההלכה ג' וכיצד היא האהבה הראויה, הוא שיואהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד בין בשבטו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם אליו אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. נו, אז איך זה מתיישב עם ההלכה?
זה כבר מוצאה, זה המצב שהוא יהיה בו. זה לא הדרך שהוא צריך לעבוד. זה בית, זה צריך לעשות את המצוות בגלל שהוא דרך האמת.
מה זה כיצד היא אהבה ראויה? הוא מספר לי מה יקרה אחר כך? אם אני אעשה את האמת בפני שהוא
אמת. זה הסימן, זה הסימן שאני מדבר עם מצב כזה.
וכיצד היא אהבה ראויה, הוא לא אומר, ועוד חוץ מהעניין השכלי, יש גם את העניין הרגשי, זה לכאורה זה מסביר את זה. עכשיו זה הלכה אחרי הלכה, זה לא סתירה משם לפה.
לא, זה מה שאני אומר,
הוא
מביא אותה, זה התוצאה שיהיה לך.
הוא לא אומר שזה תוצאה. כיצד היא אהבה ראויה? זה הנחיה, זה לא תוצאה.
זה הקיום שאתה בו, שאם אתה עושה את כל מה שכתוב לפני כן, אתה תגיע למצב
קיומי. אני אגיע, בסדר, אני אמרתי שם מה שאני אגיע, הוא אומר כיצד היא אהבה הראויה, זה לא מה יצא לך אחר כך, זה מה שאתה צריך לעשות, זה הנחיה. אני חושב שצריך להיזהר פה מכשל נפוץ, כשמטפלים במשלים. אתה מטפל במשלים, המשל בא להגדיר משהו מסוים, להראות, להדגים משהו מסוים. יש תמיד במשל פרטים אחרים שלא דומים לנמשל. ואז תמיד, אתם יודעים, בכל הוויכוחים האלה, אתה מביא איזשהו משל, רגע, אבל פה זה כבר, בסדר, לא התכוונתי שהמשל הזה הוא בדיוק כמו זה. שים לב לנקודה המרכזית שאותה אני רוצה להדגים, שנמצאת במשל ובנמשל. מה שאני רוצה לומר זה שהרמב״ם בא להגיד, שאהבת השם, למרות שהיא קרה ושכלית ואינטלקטואלית, ולעשות האמת בפני שהוא אמת, היא צריכה ללוות אותנו כל הזמן, ושנהיה שוגים בה תמיד, כמו האהבה האמוציונלית בין איש ואישה. זאת אומרת, המשל בא להגיד את רמת האינטנסיביות שאנחנו צריכים להתעסק בזה. לא, הוא לא מתכוון לומר שזה אמור להיות במובן הרגשי כמו שיש בין בני זוג.
זה
יקרה. אוקיי, אם ככה אנחנו מסכימים. אבל זה לא תוצאה. זה לא פעולה
בתוצאה.
ברור, שוגה בתמיד, הכוונה חושב על זה כל הזמן, כן?
אוקיי, לא תוצאה, זה המצב.
וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. משל, זה משל, מה שכתוב שם, האהבה זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה בהלכה קודמת, הוא הגדיר את זה. כן, הדוד והרעיה, מה היית אומר שהיא עושה את האמת מפני שהוא אמת כשהיא אוהבת אותו, שהוא אוהב אותה? ברור שלא. המשל של שיר השירים הוא לא משל למה היא האהבה, אלא האינטנסיביות של האהבה. אבל שתראה שכל הכל, כל הזמן ראשך תמיד בעניין הזה, ואתה כל הזמן מתעסק בזה, ובכל דרכיך דאהו והכל, אבל זה הכל דאהו, זה הכל באינטלקט, ולא ברגש. טוב, אבל זה, הלכנו למקומות שבינתיים לא תכננתי. טוב.
רגע, אז אין מקום לרגש
בכלל? אני חושב שלא. רגע, אף אחד לא מושלם, לכולנו יש רגשות, אבל צריך להשתדל להתגבר עליהם.
מה,
אני יכול להשתדל,
רגש יכול לתמור
לאלה? אני לא חושב, לא נראה לי. טוב, אבל זה דיון אחר, זה אני יודע...
שווה,
זה עד הומינא, עד פופולו. בסדר, זה קרוב לליבוביץ', אז מה? אתה פוסל את זה? טוב, בכל אופן, אני אדבר, כתבתי על זה, אם אתם רוצים, אני אשלח אתכם באתר שלי. כתבתי את זה מספיק, אז זה התכתשויות רבות. אני טוען שבהלכה אין משמעות לרגשות בכלל. טוב, גם בחיים לא. בסדר, יש, זאת אומרת, הם משפיעים, אבל לצערנו, אף אחד לא מושלם, מה לעשות?
שמחה זה רגש,
מה פתאום? אין שמחה לבשר ויין. אז נדבר על זה. הטענה היא ש...
הוא
משלח, כן. רק תזכירו לי אם אני לא אזכור.
איך הרב בפורים?
אה?
לא,
אפשר לשמוח ברגש, אבל זה לא קיום המצווה. אין בעיה, רגש, אם אתה נמצא במצב של שמחה, זה גם יבוא לידי ביטוי רגשי, אבל לא שם. נגיד, אם מישהו, הרגש שלו מנוטרל, אתם גוררים אותי לשם, אם מישהו הרגש שלו מנוטרל, זה לא יכול לקיים את המצווה הזאת? ודאי שכן. רק אצלו זה לא יבוא לידי ביטוי במימד הרגשי, כי זה אצלו תקוע, זה לא קיים. זה לא משנה מבחינת קיום המצווה, הרגש זה עניין ספונטני, הרגש זה משהו שיוצא. התורה כשהיא מצווה, היא מצווה עליי לעבוד, ליצור מצב כלשהו, לעשות משהו, משהו שהוא בידיי. אז יכול להיות שלעורר רגש זה יהיה מצווה, אבל המצווה היא בלעורר את הרגש, לא בהיווצרות שלו, היווצרות שלו זה מה שקורה, קורה. וזה, טוב, אבל זה באמת, בוא נעזוב את זה, אני לא...
אין שום מצווה שיהיה מערכים
בתוצאה? לדעתי לא. לא, ברגש, לא בתוצאה. יש מצוות על תוצאה. איך זה כל זה קשור לרגש, לא הבנתי.
הכרה שכלית עמוקה וברורה, בטח מוביל לרגש.
זה מוביל לרגשות, אז מוביל, בסדר? אם זה מוביל...
אבל אם אין לך את הרגשות
בכלל... אז זה לא יוביל לרגשות.
אני
חושב
שאין לך
את הכרה שכלית. בטח שיש לי את הכרה שכלית. יש לי את הכרה שכלית, וזה לא בא לידי ביטוי ברגשות, אז מה? מה הבעיה? זה שאצל כל בן אדם רגיל, זה בא לידי ביטוי ברגשות. אתם יודעים, תרשו לי דוגמה אחת, כי אני רואה איזה מטריד אתכם, ונעצור כאן, כי אני לא רוצה לבזבז את כל השיעור. תראו. פעם אחת אני הלכתי לדבר בשדה בוקר, בתיכון הסביבתי שם. המנהל שם היה חבר שלי, גרתי בירוחם, הוא ביקש ממני לבוא לדבר איתם שם בעשרת ימי תשובה, מה לי לדבר על ענייני היום, אבל לא בעניינים דתיים. זה בית ספר חילוני. בסדר, לקחתי את האתגר, דיברתי על כפרה ומחילה ותשובה במובנים האנושיים. אמרתי להם, תראו, נגיד שמישהו, פגעתי במישהו, ואני לא מרגיש שזה טיפת נקיפות מצפון. לא מזיז לי את קצה הזרת, כמו שאמר דן חלוץ פעם. סריטה בכנף. מכה קלה בכנף. ועכשיו, אבל אני מבין שהייתי לא בסדר, אינטלקטואלית. עכשיו אני הולך אליו ואני מבקש סליחה, כי הייתי לא בסדר. אני בא לפייס אותו. כלום לא מרגיש. אני אדיש לחלוטין לסבלו. לא מעניין אותי קליפת השוק. בסדר? בסדר? השאלה, ונגיד שבא אליהו וסיפר לכם מה קורה בליבי, אוקיי? אתם יודעים מה קורה בליבי. האם הייתם מקבלים את בקשת הסליחה הזאת? שם היה קונצנזוס מלא שלו, צביעות. ואני טוען, להפך, זאת בקשת הסליחה הכי גבוהה שיכולה להיות. ברור, כי אני בא לבקש סליחה בגלל שאני באמת מבין שהייתי לא בסדר. אם אני בא לבקש סליחה בגלל שיש לי נקיפות מצפון, אז בקשת הסליחה הזאת באה לפרנס אותי. היא לא באה בשבילך. היא באה בשביל להרגיע את מקיפות המספון שלי.
טוב, זה כאן.
אבל אם אני עושה את זה, בגלל שאני מבין שהייתי לא בסדר, זאת בקשת הסליחה הכי גבוהה שיכולה להיות.
תציל את השונא הכי גדול שלך, זה הדבר הכי טוב שיהיה. זה קל תאמר, לא? אני לא טועה.
מתאים לו בכל אופן. אז זה עוצר רק כדוגמה, הרבה פעמים אנחנו, הרגש הוא overrated בדור הזה, בגלל הייאוש מהשכל הרגש נהיה overrated, אבל טוב, לא משנה, נחזור על. קיצור, אז ענייננו, הטענה היא שהחובה לעשות תשובה יסודה בעצם בסברה, אין ציווי לעשות תשובה, יש סברה. למה התורה לא מצווה, למה היא משאירה את זה לסברה ולא מצווה? אז הטענה שלי הייתה, שאם היא הייתה מצווה, זה היה הורס. וזה, בשביל זה התחלתי להביא את רב חיים ויטל, משם התחלנו להתגלגל. רב חיים ויטל בעצם שואל, למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? הרב קוק כותב בשני מקומות באגרות שלו, הוא אומר שהתורה לא מצווה, כי אם היא הייתה מצווה, זה היה הורס. ושמי שעובד על המידות, כי יש מצווה לעבוד על המידות, זאת לא עבודת מידות אמיתית. אתה צריך לעבוד על המידות, כי אתה מבין שמידות מקולקלות, זה משהו שהוא לא בסדר. צריך לתקן אותו. אבל אם אתה עושה את זה בשביל לסמן וי בפנקס, כי יש מצווה לתקן את המידות, זה הורס את העניין. לכן הציווי פה היה הורס, לא רק שהוא לא מועיל, הוא לא נצרח. הציווי הזה היה הורס. כן. והטענה היא שזה, יש כמה דברים שבהם התורה לא מצווה, בגלל שאם היא הייתה מצווה, זה היה הורס. ומצוות התשובה, גם היא כך. הדוגמה שעולה לי תמיד בהקשר הזה, זה הבדיחה הישיבתית המפורסמת, על הבחור שהגיע לפרקו, פוגש כל מיני בנות, דוחה את כולם, אף אחת לא מתאימה, לא בלי קשר. קיצור, בא אל המשגיח, המשגיח אומר לו, תשמע, אתה צריך לעבוד על המידות, אתה בעל גאווה. המשגיח אמר, הוא יושב שם, עובד על המידות בהתפעלות עצומה, שנה שלמה, אחרי שנה חוזר עוד פעם, כן, לפרק האיש מקדש, כן, חוזר לשוק, פוגש את הבנות ועוד פעם דוחה אותה. היה לו המשגיח, אמר לו, תגיד, שנה שלמה עבדת על המידות, מה עשית שם? זאת אומרת, אני לא מבין, כבוד הרב, אני לפני שנה, כשהייתי בעל גאווה, אף אחת מהן לא התאימה לי. עכשיו שאני גם אנוותן, אז קל וחומר שאף אחת לא מתאימה לי. כך נראה מי שעובד על המידות, בגלל שיש סעיף שצריך לעבוד על המידות. אוקיי? וזה מה שהתורה רצתה למנוע, כשהיא לא ציוותה על עבודת המידות. והטענה שאני רוצה לטעון זה שאותו דבר לגבי התשובה. גם בתשובה, מה שהתורה לא ציוותה, זה בגלל שאם היה ציווי, זה היה הורס. היית עושה תשובה, כי יש חובה לעשות תשובה. וזה לא תשובה אמיתית. תשובה אמיתית זה לחזור לאותה מחויבות שלך לעבודת השם, שבה בגלל שאתה מבין שצריך לעבוד את השם. לא בגלל שיש מצווה לעשות את זה. בהמשך נראה רובד יותר עמוק של הנקודה הזאת. בכל אופן, מה? כן, לא, אבל יש חובה לעשות את זה, רק זה חובה שהיא לא שאלה בציווי. טוב, עכשיו אני רוצה קצת לדבר על זה מצוות התשובה. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על ההגדרה של תשובה. מה זו תשובה בכלל? אז אני אקדים אולי, מה שקוראים היום בעל תשובה, זה לא באמת מושג התשובה של חז"ל. זה ברור. מה שקוראים היום בעל תשובה, זה נגיד מישהו שהיה חילוני ונהיה דתי, אוקיי? זה לא חוזר בתשובה. זה מישהו ששינה את השקפתו. בעל תשובה זה מישהו שתמיד הבין מה אסור ומה מותר ומה צריך, לא קיים את זה, והוא צריך לשוב לדבר שאותו הוא הבין מלכתחילה. זה נקרא בעל תשובה. זה אמיתי, זה לא דרושים. זה המושג בעל תשובה אצל חז"ל. אצל חז"ל, מישהו שלא האמין והתחיל להאמין, זה לא בעל תשובה. זה מישהו שאני לא יודע, הגיע להכרת האמת, שינה את השקפתו, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. זה לא המושג בעל תשובה, בעל תשובה זה מישהו שגם כשהוא עושה את החטא, הוא מבין שהוא לא בסדר. רק הוא נופל, נצרול, לא משנה, מכל מיני סיבות, גם על זה עוד נדבר בהמשך. והוא חוזר בתשובה, חוזר לאיתן, כן, לאיתן התורה. אז הוא חוזר חזרה למה שהוא הבין תמיד, והוא עכשיו גם החליט לממש את זה, ולא רק להבין את זה. אבל מישהו שמשנה את מה שהוא מבין, זה לא בעל תשובה, לאן הוא שב? הוא הולך, הוא לא שב לשום מקום. לכן לא צריך את כל הוורטים האלה, שכל האנשים שווים לנקודה הפנימית, שבנפשם פנימה וכל הבולשיט הזה. זה פשוט שטויות במיץ עגבניות. הבעל התשובה זה מישהו שבאמת ידע שזה מה שכולנו מכירים.
אבל יש נקודה.
אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור, ואנחנו נופלים.
אבל יש נקודה כזאת?
ברור שיש נקודה כזאת, אבל זה לא, אין נקודה פנימית, לא, אין נקודה פנימית כזאת. יש מישהו שיכול, שהגיע למסקנה שזאת האמת, וזהו, מה...
רב,
זה כן, זה מכיר,
זה נתים שלמים של
הרבו. אני מכינה לי.
עוד
דברים.
נכון,
כן. טוב.
אחד
שבא
זה אחד שמקבל הרבה מהפקורים, זה לא זה פעם.
נכון, בדיוק. זה בדיוק גם ביטוי של העניין. כי כשהוא היה שם, הוא היה באותו מצב וכן עשה את העבירה. ועכשיו הוא באותו מצב עצמו, עם אותה השקפה, לא עם השקפה אחרת. מה המשמעות? אתה קודם חשבת שמותר לנעוף, אז נעפת. עכשיו הגעת למסקנה שאסור לנעוף. אז אתה צריך לעזור חזרה לאותו מקום, אתה לא באותו מצב בין כה וכה. יותר גדול, יותר קטן, זה כל אחד ישפוט לבד. אבל זה משהו שונה. תעשה קל וחומר, אני חושב שהקל וחומר הזה מופרך, אבל לא משנה, אני לא נכנס כרגע לשיפוט מה יותר ומה פחות. זה שני מושגים שונים. אני מדבר על המושג התשובה הראשון, לא מושג התשובה השני. לא מה שנקרא היום חוזר בתשובה. שזה לא חוזר בתשובה כמובן, זה הולך בתשובה. מה שנקרא חוזר בתשובה, או בעל תשובה אצל חז"ל, זה מישהו שתמיד היה מאמין. הוא רק חטא, ועל החטא הזה הוא עושה תשובה. זה פשוט, כן, זה המושג. אז אני אדבר על זה. בואו נראה, בהמשך אני אראה שזה לא עד כדי כחד. הרמב״ם, בפרק שלישי בהלכות תשובה, בהלכה ג', הרמב״ם כותב, תתת את זה כבר מפה, הרמב״ם כותב בפרק ג' מלכות תשובה, וכשם ששוקלים זכויות אדם ואבונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים אבונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים, לא פיזית. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. אוקיי? אז יש פה צדיק, בינוני ורשע. אם זכויותיו יותר, זכויותיו פחות, או שזה שקול. השאלה שעולה כאן היא כפולה. א', למה רק תשובה? שעושה עוד מצוות, יהיו לו עוד זכויות, וזה יכריע את הכף. למה רק תשובה מחזירה אותו להיות צדיק ביום כיפור? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה איך בכלל יכול להיות בינוני. אי אפשר לצמצם כידוע, כן, אז אם זכויותיו יותר, אם זכויותיו פחות, אבל כשזה מחצה על מחצה בדיוק, אז הוא בינוני. כמה בינוניים יש? סיכוי הוא אפס להיות בינוני, נכון? אז בעצם אחרי השנה, או שנחתמנו לחיים, או שנחתמנו למיטה, אפשר ללכת לים, בקיצור. סגרנו את הפרשייה בשנה הקודם. הסיכוי שאנחנו בינוניים, שיש לנו עוד מה לעשות בעשרת ימי תשובה, הוא אפסי. אבל איכשהו ההנחה המקובלת, כן, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חצי הוא זכאי, חצי הוא חייב, ההנחה המקובלת היא שאנחנו כולנו בינוניים, פחות או יותר. ההנחה היא שיש לנו עבודה בעשרת ימי תשובה. השאלה היא מה ההצדקה להנחה הזאת? מתמטית אין לה הצדקה.
מה? מתמטית זה לא
בטבע
למדע, זה שרק יש
לך
אחד יותר מהחובות.
נו, אז מה אתה מציע, אבל הרמב״ם אומר, אם יש יותר את הצדיק, יש פחות את הרשע, מחצה על מחצה זה בינוני. ולא מה? אז מה כן? אז מה זה זכויותיו מרובות, זכויותיו פחות? מה? תתרגם לי את זה. או, אז יש כאלה שרוצים לטעון שמשקל, הרמב"ם כותב, שמשקל, אין אדם יכול לדעת את משקל ההבנות והזכויות, יש חטא קטן שעונשו מרובות, לא עוזר כלום. כי זה אומר שהסכום הוא סכום משוקלל. אוקיי, סכום משוקלל, מה הסיכוי שיצא שקול? אפס, אותו אפס בדיוק. אז איך יכול להיות שיש בינוני? זאת השאלה השנייה. יש שתי תשובות אפשריות בדבר. אפשרות אחת זה העמק ברכה, שהוא כותב תשובה מחודדת. הוא רוצה לטעון שבראש השנה בעצם עושים את החשבון על השנה שחלפה. אוקיי? אם אתה נמצא במצב של מחצה על מחצה, תעשה מצוות בעשרת ימי תשובה, זה יזקף לך למשקל של ראש השנה הבא, כי עשרת ימי תשובה זה כבר השנה הבאה. זאת אומרת, יום כיפור זה רק סוף הדיון על שנה שעברה. בסדר? אז לכן בעשרת ימי תשובה, אין לך מה לעשות עוד זכויות, יש לך, תעשה, אבל זה רק בשביל החשבון של שנה הבאה, זה לא ישנה את המאזן של השנה הקודמת שהסתיימה בראש השנה. למה תשובה מועילה? כי תשובה מתקנת חטאים שכבר נעשו. זאת אומרת, היא מורידה חטאים מהקף, כן, המטאפורית, שיש בראש השנה, ולכן זה כן יכול לשנות את המאזן שהיה של שנה שעברה. בסדר? מה? עוד יותר טוב, זה הופך, כן, תשובה מהעבר.
יכול להשפיע על מה שהיה.
אז בכל אופן, התשובה שאתה עושה עכשיו יכולה לשנות את מצבך רטרואקטיבית משנה שעברה, ולכן זה הדבר היחידי שיכול לשנות. זו תשובה מחודדת, יפה על פניה, אבל היא בעייתית קצת. למה? איכשהו תחושה לא נוחה, נדמה לי, שאתה אומר, איך יכול להיות? זה בכלל לא עונה. אבל אפילו לגבי השאלה למה רק תשובה מועילה, גם שמה, בוא נגיד, אני מרגיש חוסר נוחות מהתשובה הזאת. ולמה? בגלל שבעצם יוצא שהקדוש ברוך הוא עובד פה כמו איזה מנהל חשבונות. שעות הקבלה הסתיימו, ובתרוס השנה נגמר, ולכן הוא יחתום אותי למיטה ביום כיפור, למרות שבעצם במצבי עכשווי אני צדיק. באמת באמת אני כבר צברתי זכויות, ובמצבי עכשווי אני צדיק בסך הכל. מה לעשות, שעות הקבלה הסתיימו, בראש השנה היית רשע, אז אני ארוג אותך כבר ביום כיפור. כן, מיד עומד בראשו, אני מזכיר לכם את הרמב״ם, מיד עומד בראשו, אוקיי? קצת נשמע מוזר. לא יודע, אני הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא לא יתנהל בצורה כל כך, כן, לבלרית כזאת, קטנונית. אז זה כיוון אחד. כיוון שני, זה כיוון שאפשר לסיף תחיים, שרב חיים פרידלנדר מדבר על זה, זה קצת לקוח מבעלתניה, אבל בעלתניה לוקח את זה בצורה קיצונית מדי. והטענה היא בעצם, זה דומה קצת למה שאתה רצית לומר, אני חושב, הטענה היא שההבדל בין בינוני צדיק ורשע, זה השאלה, מה הכיוון הרוחני היסודי שלך בחיים? אם באופן בסיסי אתה שואף לטוב, רק יש לך יצרים, כולנו בני אדם, ואתה נופל, אז אתה צדיק. עכשיו, זה לא משנה אם היו לך הרבה יותר עבירות ממצוות. בסדר, אז יצריך היה נורא גדול, ולא הצלחת להחזיק מעמד, או שהיו לך המון ניסיונות במקרה, או בואו, לא משנה, נפלת הרבה. בסדר, בסיסית אתה שואף לטוב. אם אתה שואף לטוב, אתה צדיק. אם אתה שואף לרע, אתה רשע, גם אם היו לך יותר מצוות מעבירות. כי בסיסית אתה שואף לרע, במקרה לא יצא לך. חטאים, לא היה לך הזדמנות לחטוא. כן, כמו שכיר לגבי מס הכנסה. הוא יותר צדיק מהעצמאי. הוא לא יכול להעלים מס הכנסה, מה לעשות? משלמים לו את זה בתלוש. בסדר? אז זה אותו דבר. אז לכן הצדיק והרשע, זה נקבע לפי השאלה מה הכיוון הבסיסי שלך. האם הכיוון הוא חיובי, אתה צדיק, אם הכיוון הוא שלילי, אתה רשע. וזה לא סופרים מצוות או סופרים עבירות. בלי קשר למאזן. המאזן, עוד פעם, המאזן הוא ביטוי, אבל בעצם מה שחשוב זה הכיוון שלך. אוקיי? הבינוני זה מישהו יושב על הגדר, כן, רגל פה, רגל שם. כמו הסיפור על רבקה, כן, הבדיחה על רבקה עם שני שהיא הרגישה, קשי נביא את מדרש חז"ל, שהיא עברה על בתי עבודה זרה, היא הרגישה שהתינוק רוצה לצאת, היא עברה על בתי מדרשות, גם רוצה לצאת. ותלך לדרוש את השם, ואז מה אומרים לשם ועבר? שני גויים בבטנך ושני לאומים מאיך ייפרדו, לאום לאום ימץ ורב יעבוד צעיר, כן? יש לך שניים. עכשיו היא נרגעה. מה זאת אומרת? בבתי עבודה זרה זה רצה לצאת, בבתי מדרשות הוא רצה לצאת. כן, אז שואלים, בבני ברק שואלים, אז מה, למה זה מרגיע אותה? זאת אומרת, קודם הוא רצה לצאת, כן, אז היא אומר, אז הם אומרים, עדיף שיהיה אחד רשע ואחד צדיק מאשר אחד מזרוכניק. זאת אומרת, מישהו שיודע מה הוא רוצה, גם אם זה לכיוון הרשע, יותר טוב מאשר אחד שיושב על הגדר, זה הבינוני. הבינוני זה אחד שככה לא החליט מה הכיוון שלו בחיים. הוא, כמו שהגששים אומרים, אני הלכתי עם אחר. לא עם אבא, לא עם אמא, אני הלכתי עם אחר. אז כן, הוא הולך לאיפה שהרוח מושכת אותו. אגב, אני חושב שבאליהו בהר הכרמל, מה שהוא אומר שם, שהרבה פעמים תופסים את זה כאיזושהי דחיקה רטורית לפינה, אני חושב שהוא התכוון ברצינות. אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסייפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו.
לא על שניים.
כן, תלכו באמת אחרי הבעל, לא בתור תרגיל רטורי. אתם כלומניקים. אתם הולכים אחרי החבר'ה. אם החבר'ה הולכים לבעל, אתם הולכים לבעל, החבר'ה הולכים להשם, הולכים להשם. זה הכי גרוע. תהיה רשע, תהיה צדיק, רק אל תהיה מזרוחניק. מזרוחניק זה לא צבע הכיפה. מזרוחניק זה ההתנהלות הרוחנית שלך. אוקיי? אז תזכיר לי עוד בדיחה.
הדבר הזה אמרו לפני שהיה מושג חרדלי.
אוקיי. אני עוד בדיחה לזה. מוסלמי אחד שבא לעבוד ברמדאן, בבני ברק, לשטוף את הבית. שאלו אותו, מה, אתה לא דתי? למה אתה בא לעבוד ברמדאן? לא, אני מזרוחני. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא שבינוני צדיק ורשע, נקבע לפי הכיוונים היסודיים הרוחניים שלך, ולא לפי מניין, גם לא מניין משוקלל, של מצוות או עבירות. עכשיו, אם זה כך, אז ברור לגמרי, למה רק תשובה יכולה להועיל, נכון? רק תשובה יכולה להועיל, כי מה זה יעזור לעשות עוד כמה מצוות? זה לא משנה כמה, יכול להיות שגם קודם היה לך יותר מצוות מעבירות. אבל אם אתה עושה תשובה, פירושו, אתה משנה את הכיוון שלך בחיים, מכיוון שלילי לכיוון חיובי. זה יכול לשנות. וזה רק למה תשובה יכולה להועיל. ולמה, ואיך יכול להיות בינוני? אמרו, ברור, כן, זה אדם שהוא לא צדיק, גם הוא לא רשע, גם הוא מתמודד, אוקיי? הוא אתגר, מה שנקרא. אז שתי השאלות האלה, אני חושב, מתיישבות היטב עם הכיוון הזה של רב חיים פרידלנדר. עכשיו, אני רוצה אבל לטעון ש... יש בעצם שני הכיוונים האלה שהצגתי כאן, הם לא שתי אלטרנטיבות חלוקות. זה שני מנגנונים שונים של תשובה ששניהם קיימים. הכיוון הראשון זה שתשובה מוחקת עבירות שהיו, לכן רק תשובה מועילה. במצוות זה כבר נזקף לחשבון של שנה הבאה. אני אומר, התשובה של העמק ברכה, נקרא לה עכשיו התשובה הקטנה, הקטנונית, כן, הלבלרית. והתשובה של הספתי חיים, זה התשובה הגדולה, המהותית. אוקיי? ואני טוען שיש שני מסלולי תשובה. זה לא ויכוח, זה לא מחלוקת. יש שני מסלולי תשובה. אתה יכול להחליט האם אתה על המסלול הזה, או שאתה על המסלול הזה. עכשיו, מה קורה? במסלול של התשובה הקטנה, זה בעצם אומר ככה, יש חידוש, התורה חידשה חידוש. שמה? אם עשית חטא, ועברת את הפרוצדורה הנדרשת, חרטה, קבלה לאבא, וידוי, ועזיבת החטא, כן? חרטה, קבלה לאבא ווידוי, אז החטא נמחל. חידוש, לפני משורת הדין, זה נמחל, הכל בסדר.
זה גם כל השנה עושים.
כן, נכון, עוד לא נכנסתי לשאלה מה ההבדל בין כל השנה עושים בתשובה, אבל באופן כללי מושג התשובה. אז זה מוחק את החטא, זה חידוש מיוחד, לפני משורת הדין, זאת התשובה הקטנה. אבל, פה יש איזשהו סוג של ויתור של הקדוש ברוך הוא, לפני משורת הדין, כי אתה לא באמת השתנית, אתה עושה פרוצדורה ומתקן את החטא שאותו עשית. אם אתה בוחר במסלול הקטן, קטנוני נקרא לו אולי, הזה, אז ההתנהלות היא לפי הכללים. אם עברו שעות הקבלה, אז שנה הבאה ניפגש על הדיון של השנה הזאת. אבל אם לא, אז לא, זה לא יעזור. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללכת עם הכללים, אין בעיה, אבל תלך עם הכללים, יש כללים, איך עושים את זה, אוקיי? בתשובה הגדולה, בתשובה המהותית, ששינוי מהכיוון החיובי לכיוון השלילי, זה לא תשובה טכנית. זו תשובה מהותית, צריך להבין שהשני התירוצים האלה משקפים שני מושגים שונים של תשובה, זה ברור, בלי קשר עכשיו לשאלה אם שניהם קיימים או רק אחד, אבל ברור שמדברים על מנגנון או מכניזם אחר לגמרי. המכניזם של העמק ברכה זה פרוצדורה, כן, הרס"ג חידש את ארבעת חלקי החטא, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, וידוי בפה. עשית את זה, סימנת וי ליד עבירה הזאת, עוד וי ליד העבירה הבאה, אז נמחלו לך עבירות האלה, אוקיי? אז זה חידוש, אבל בסדר, החידוש הזה התחדש. אז זה תשובה טכנית, נקרא לה, קטנה. התשובה שעליה מדובר, אצל ספתי חיים, זה שינוי כיוון רוחני. זה לא מעבר טכני על עבירה כזאת או עבירה אחרת. היית בכיוון רוחני שלילי, עשית איזושהי עבודה נפשית, ועברת להיות מישהו שמכוון לכיוון החיובי. עשית מהפכה, רוחנית, בעצמך. זאת תשובה גדולה, זאת תשובה אחרת לגמרי, אוקיי? עכשיו אני טוען, חוץ מזה שתשימו לב שמדובר בשני מכניזמים שונים של תשובה, אני טוען שאין פה מחלוקת, שניהם קיימים. אתה יכול לבחור במכניזם הזה, ואתה יכול לבחור במכניזם הזה. אם אתה בוחר במכניזם הזה, יש כללים. הכללים הם עד ראש השנה, אתה יכול מראש השנה עד יום כיפור זה תשובה, כל השאר לשנה הבאה. לא, אתה בוחר לפי, ללכת מידת הדין, כן? לפי הכללים, אלה הכללים. שנייה, אבל אם אתה בוחר במסלול המהותי, אתה באמת משתנה, אין כללים. אם אתה באמת משתנה, אז עכשיו בין ראש השנה ליום כיפור עשית תשובה. אחרי שעשית תשובה אתה כבר צדיק. אף אחד לא יערוג אותך ביום כיפור כשאתה צדיק. אצל הסיפתי חיים, אתה עשית תשובה במובן הטכני, הורדת כמה מצוות. אז בסדר, המאזן שלך הוא בסדר. אבל אם עשית, האמת ברכה, סליחה. אבל אם עשית כמה מצוות ולא עשית תשובה, שאלתי, הרי הוא צדיק, איך אפשר להרוג אותו ביום כיפור? הוא לא צדיק. הוא בינוני שעשה עוד כמה תשובות, עוד כמה מצוות, זה הכל, ברמה המהותית.
לא, אבל
למה... אם הוא היה עושה תשובה...
למה בראש שנה
אני
יכול לעשות תשובה?
נותנים לך צ'אנס לעשות תשובה, מה הבעיה?
לא, אבל היא לפי הכללים של הפנקס...
נכון, אלה הכללים.
היית צריך לעשות תשובה
לפני שנה? לא, אלה הכללים. הכללים הם שיש לך עוד ארכה של 10 ימים, אם תעשה תשובה, זה מתקן את אחרת. זה הכללים האלה הם ויתור, זה לפני משורת הדין. זה מה שהתחדש במושג התשובה, שאתה יכול לעשות תשובה כזאת, וזה יתקן חטאים, זה הבנתי. אבל תלך עם הכללים. ברגע שאתה הולך על המסלול של הכללים, אז עובדים איתך עם הכללים. אם אתה עובד במסלול המהותי, אין כללים. אני אביא לכם שתי ראיות לדבר. שתי ראיות לדבר. ראיה אחת, זה הגמרא בקידושין. הגמרא בקידושין אומרת מי שמקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו ידוע שהוא רשע, חוששים לקידושה. שם העירר תשובה בליבו. עכשיו אני שואל, מה זאת אומרת שם העירר תשובה בליבו? זאת אומרת, הוא רשע מדופלם, אוקיי? יש לו, לא יודע מה, 1,000 עבירות. 1,000 עבירות זה רשע קטן, אבל נניח, אוקיי? על 1,000 עבירות האלה הוא העביר בראשו, על כל אחד מהם, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה, תוך כדי שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, מה שאני צדיק גמור. מה שייך לחשוש שהוא עשה תשובה? אין אפשרות לעשות תשובה כזאת.
זה התשובה המהותית, הוא הולך
להתקדם בה. אם אתה אומר שחוששים לזה שהוא עשה תשובה ולכן יש יספק מקודשת, זה בעצם אומר שישנה אפשרות להפוך מצדיק לרשע לא בפרוצדורת התשובה ההלכתית המקובלת. כי אחרת אם זה בפרוצדורה המקובלת אי אפשר לעשות את זה. נכון? זה ראיה אחת. ראיה שנייה, גמרא.
אני צריך להכניס פה אותך להסביר, כמו שעדיין, גם התשובה המהותית היא לא טריקית, היא אמורה להיעבוד
לחייה. יכול להיות שהוא עשה תשובה, הוא פתאום הבין את עומק חטאיו, והוא עשה תשובה, הוא התהפך. הנה, הראיה הבאה, תדגים את זה יותר. הראיה הבאה זה רבי אליעזר בן דורדיה. סיפור של רבי אליעזר בן דורדיה, שהגמרא אומרת, כן, שרבי אליעזר בן דורדיה, כן, לא הניח זונה בכל העולם שלו בעליה, עד שהוא מצא שיש מישהי שלוקחת 400 זהובים בשכרה, כן, הגיע לשם, ההפכה או הציצית, יש שם סיפורים מקבילים, לא משנה, קרה משהו, והוא פתאום הבין ככה איפה הוא עומד, וישב ובכה ובכה ובכה, עד שיצאה נשמתו. כן, אמר, הרים בקשו רחמים עליי, שמיים בקשו רחמים עליי, זה, אין הדבר תלוי אלא בי, יצאה נשמתו, ואז יצא בת קול ואמר, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. ועל זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו, רשע מדופלם כמו רבי אליעזר בן דורדיה, כשהוא ישב שם, ובאמת אתם חושבים שהוא עבר על רשימת החטאים המסודרת שלו, אם בכלל הייתה לו כזאת, ועל כל אחד הוא עשה את פרוצדורת התשובה של רס"ג, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, וידוי בפה, מחק את כל החטאים, כל אלפי החטאים שהיו לו, מיליוני החטאים שהיו לו, והוא קנה את עולמו בשעה אחת. הוא לא עשה את זה. אז איך הוא קנה את עולמו? אומרים שמה, רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא, הוא נהיה רבי. החוטא הכי גדול בעולם, תוך שעה, שעה, כמה רגעים, נהיה רבי. כן? אז איך זה יכול להיות? ברור שישנו מנגנון, שהוא מנגנון שיכול להפוך אותך ברגעים. לא, הוא לא תלוי בביצוע של פרוצדורת תשובה הלכתית, שלב אחרי שלב, על כל חטא וחטא שעשית. כמו שראינו, וזה המקדש אישה, על מנת שאני צדיק גמור, החשש, זאת אומרת, החשש לקידושין, התקווה, במקרה הזה, שהוא עשה תשובה, זה שהוא עשה את התשובה של אליעזר בן דודיה. כלומר, שאליעזר בן דודיה נקרא רבי אליעזר בן דודיה, רבי זה מישהו שלימד אותנו משהו. הוא לימד אותנו שהלכות תשובה זה לחלשים. הלכות תשובה זה למישהו שלא עושה תשובה. למישהו שלא עושה תשובה, יש הלכות תשובה, אתה צריך לעשות חרטה, וידוי, קבלה, על כל חטא וחטא, לסמן וי, בסדר גמור, ועברת על כל אחד, זה נמחה לך. זה לחלשים. אנשים שעושים תשובה באמת, זה לא רלוונטי כל הלכות תשובה. מה אכפת להלכות תשובה? אם הוא עשה תשובה, הוא צדיק עכשיו. מה, הקדוש ברוך הוא יעניש אדם שהוא באמת צדיק? מה, בגלל שהוא פעם היה רשע? מה זה מעניין, מה שהוא היה פעם? עכשיו אתה מעניש צדיק גם הוא, אתה תביא לו איסורים או מוות, או לא יודע בדיוק מה שמגיע לו, מה פתאום? ברור שלא. ולכן הטענה היא ששני מנגנוני התשובה האלה שהם שונים, שניהם קיימים, אבל אתה בוחר באיזה משניהם ללכת. אני אולי אביא דוגמה. מה?
לדעתי זה לא מנגנון תשובה מלא, כמו שזה שעושה את זה. זה נותן לך ערכה, זה נותן לך איזשהו מערער תשובה, מה זה הכוונה? מה, הוא ממש עשה תשובה?
מה זה הוא ממש? יש אפשרות.
אני רוצה לשנות חייו.
יש אפשרות שהוא עשה תשובה, רבי אליעזר בן דודיה מתואר שם, זה בדיוק הסיפור. הסיפור אומר שהוא קנה את עולמו בשעה אחת, כן. הוא ערער ברגע, או כמה רגעים, והוא התהפך. זהו.
זה הקידוש, אם זה
לא היה
הראשונה שלה, אתה יכול להגיד שהוא התחיל את התהליך, אבל
ואם הוא יעשה את העבודה הזאת זה תנאי, בלי זה הוא לא צדיק, ואז הקידוש עם בטלים. קידוש עם בטלים הוא מפריע, אם הוא לא ישלים את התהליך.
לא, זה מפקיע מהם, איך הרב סולובייצ'יק מסביר את זה, מפקיע מהם את השם רשע לצורך העניין. יש לו, הוא לא...
צדיק גמור, זה לא מפקיע שם רשע, הוא צדיק גמור. זה לא משהו שהפקיע או הופקע ממנו שם רשע. נו, הערער תשובה הפך אותו לצדיק גמור, לא למישהו שהופקע משם רשע. כי הוא אומר, את מקודשת למה שאני צדיק. לא נראית שאני לא רשע.
הוא מפקיר את השם רשע, זה מה שזה עושה.
אבל למה הוא חושבים לקידושין? הקידושין הוא לא על דעת שאני לא רשע, הוא על דעת שאני צדיק.
כן,
אז צדיק זה... צדיק זה מה? צדיק זה צדיק. לא יודע מה השמיים, הוא מקודשת.
כן, כי ברגע הזה,
מה זה ברגע הזה? זאת אומרת שברגע הזה הוא צדיק.
אחר כך הוא היה...
אז ברגע הזה הוא צדיק. זהו, זה מה שאני טוען.
הרב רוצה להגיד מה זה מהות התשובה.
נכון. הרמב״ם, הרמב״ם לא, הלכות תשובה.
הלכות תשובה, אבל במשנה תורה זה רק לחלשים, זה לא
נסתכל, זה לא. לא הלכות תשובה משנה תורה, הלכות תשובה. הלכות תשובה משנה תורה זה לא הלכות תשובה, רובם מוקדש לתשובה השנייה בכלל, לא לתשובה ההלכתית. עוד מעט נדבר. אז אני רוצה להראות לכם את זה במהר"ל. המהר"ל מדבר, יש גמרא בראש שנה, בדף י"ז. הגמרא אומרת שמה, שמבארת את הי"ג מידות של רחמים, השם השם כל רחום וחנון. מה? חודש
אמרה,
כן, אז הגמרא מבארת שמה את המידות של רחמים. והגמרא אומרת שמה, אני השם לפני שיכתב, אני השם אחרי שיכתב יעשה תשובה. זה השם השם, אוקיי? אחרי זה יש בסוף ונקה. הגמרא בשבועות אומרת, גם ונקה זה הוא מנקה למי ששב ואינו מנקה למי שאינו שב. השואל המהר"ל, הרי אם יוצא ששתיים מן המידות בעצם אחראיות על תשובה, גם השם השם וגם הוונקה. למה צריך שתי מידות שונות שאחראיות על התשובה? יש לו תירוץ נורא מוזר. לא אומר תשובה נורא מוזרה, אלא תירוץ נורא מוזר, כי אנחנו עוסקים בתשובה פה. אז יש לו תירוץ נורא מוזר. הוא אומר, השם השם זה למי שעושה תשובה על כל העבירות. והוונקה זה למי שעושה תשובה על חלק מהעבירות. זה שיעשה 100 פעמים תשובת ונקה. מה... למה זה שני שמות שונים, או שתי מידות שונות, שני תהליכים שונים של תשובה? אני רוצה לטעון ככה. כאשר, תחשבו רגע על מישהו שעושה את התשובה הגדולה שקראתי קודם, ההיפוך הנפשי. הוא הופך להיות עכשיו מישהו שהכיוון הבסיסי שלו הוא חיובי. האם דבר כזה יכול להיעשות על עבירה אחת, או על 5 מהעבירות שלי? ברור שלא, נכון? זה בכלל לא עוסק בעבירה כזאת או בעבירה אחרת. זה עוסק בשאלה מי אני. לכן זה בהגדרה תשובה על כל העבירות. כל העבירות ממייל, זו תשובה שאני מתהפך. ברגע שאני מתהפך, אז כל העבירות שלי טופלו. זה לא, אני לא יכול לעשות את התשובה הזאת על חילול שבת פרשת קורח בתפשין עינתת, ואחרי זה לעשות את התשובה הזאת על, לא יודע מה, על כיבוד הורים בתפשין פי א'. זה לא עובד ככה. אם אני התהפכתי והכיוון שלי הוא כיוון רוחני חיובי, זה טיפל ביחד בכל העבירות שלי. אני מישהו אחר, כמו שהרמב"ם אומר, אינני אותו אדם שעשה את החטאים, עכשיו אני צדיק. מה אתה רוצה מאותו אחד שעשה את העבירות? אני מישהו אחר. אוקיי? רגע מטאפורי, נראה עוד מעט. אז הטענה היא בעצם שהתשובה הגדולה היא בהגדרה, בעצם הגדרתה, תשובה על כל העבירות. בהגדרה, אי אפשר לעשות אותה עבירה עבירה, זה לא מוגדר כאן. לכן זה קורה ברגע אחד. לכן רבי אליעזר בן דורדיא, הוא מקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, זה קורה ברגע אחד, כי או שזה קרה או שזה לא קרה. אם זה קרה, זה קרה על הכל. לעומת זאת, התשובה הלבלרית, הקטנה, הטכנית, היא ודאי עוברת עבירה עבירה. כל עבירה, אתה צריך עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא, וידוי, עובר לעבירה הבאה, וכן אתה צריך לעבור עבירה עבירה. לכן אני טוען שהתשובה של השם השם, זאת התשובה הגדולה. התשובה של הוונקה זה התשובה הקטנה. זה שזה על כל העבירות, זה על חלק מהעבירות, זה לא עניין כמותי. אלא ברור שהתשובה המהותית לא יכולה להיעשות על חלק מהעבירות, היא במהותה על כל העבירות. וזה השם השם אחראי על התשובה הגדולה. לכן צריך לזה שני שמות של הקדוש ברוך הוא. זה שתי מידות שונות, שני מכניזמים שונים. עכשיו בואו נראה קצת יותר, ניכנס לקישקס של שני המכניזמים האלה. אני רוצה להמשיך איתם, כי זה מוביל להרבה סודות חשובים. הטענה בעצם שהתשובה הגדולה, אין דבר כזה הלכות תשובה, בקשר לתשובה הגדולה. אין הלכות, אם התהפכת, אז התהפכת, זהו, זה לא, אז ברור, אף אחד לא יניש אותך על פאזה קודמת שלך, שאתה כבר לא בכלל לא נמצא שם. אם עשית תשובה טכנית, אז יש הלכות תשובה, איך עושים את זה, מתי עושים את זה, מה מתכפר, מה לא מתכפר וכדומה. אבל שימו לב, זה לא, ההבחנה היא לא עד כדי כך דיכוטומית. הרי בתוך התשובה הטכנית, יש עזיבת החטא, חרטה, קבלה לאבא ווידוי בפה. בואו ננסה רגע לחשוב על החרטה. אוקיי? מה זה חרטה? נגיד שאני בררתי בפרשת קורח תשע"ט. אוקיי? רשום לי בפנקס שיבוא המשיח אבי חטאת שמנה. אז עכשיו אני רוצה לעשות על זה תשובה. על מה אני מתחרט? אני מתחרט על זה שבררתי? אני מתחרט על זה שעברתי על רצון השם. אין דבר כזה חרטה על חטא אחד. זה לא חרטה אמיתית. כשאתה מתחרט באמת, אתה לא מתחרט על זה שבררת. אתה מתחרט על זה שעשית משהו שהוא אסור, שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות אותו. אז לכן בעצם המושג חרטה, אם אתה עושה אותו באמת, הוא בהגדרה על כל העבירות. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ששני הכתבים האלה שסרטטתי קודם, התשובה הגדולה המהותית והתשובה הטכנית הקטנה, זה לא שני כתבים, זה שני צדדים של ציר שיש עליו רצף בין זה לבין זה. והרצף נקבע לפי עומק החרטה. ואת אם אתה חושב על אירוע מסוים שקרה, אוף, נפלתי שם וזה, חרטה על אירוע מסוים. זה חרטה קטנה, מקומית, זה לא באמת התחרטת על זה שעשית חטא. אז זה התשובה הקטנה. התשובה הגדולה זה חרטה על עצם העובדה שבכלל יכולת לחטוא. בכלל, מה פתאום הכיוון שלי אפשר לי לחטוא, אני רוצה עכשיו להתהפך לכיוון החיובי. זה החרטה הגדולה. עכשיו אתם מבינים שבעצם יש רצף רמות של חרטה. שהרמה הקטנה ביותר זה התשובה הטכנית, ואז יש רצף של רמות, ככל שהחרטה יותר עמוקה, היא כמובן נוגעת יותר ויותר לכל המצוות. וחרטה מהותית, מלאה, פשוט היפוך רוחני, זאת התשובה הגדולה. לכן למעשה יש פה רצף של רמות. עכשיו אני חוזר להערות שהיו פה קודם, כבר לא זוכר מי העיר, בהחלט אפשר להבין, אבל התשובה הטכנית, ההלכתית, זאת דרך טובה להתחיל ללכת בה לכיוון של התשובה המלאה. אני מתחיל בלחשוב על חטא מסוים, ואני מתחרט ואני מנסה לראות איך נפלתי שם ומה קרה ואיך זה לא יקרה עוד פעם וזה, ומתוך ההעמקה בחטא המסוים הזה שבו אני מתמקד עכשיו, אני לאט לאט מבין איך בכלל יכול להיות שאני מגיע לחטא, איך בכלל יכול להיות שאני עושה משהו שהקדוש ברוך הוא עושה אותו. ואם אני באמת עושה את זה ברצינות ועד הסוף, אז אני מתחיל בחטא מסוים, אבל בעצם בסוף בסוף אני לא צריך לעבור לשאר החטאים, כי התחרטתי, זהו, אני כבר מישהו אחר. אוקיי? לכן אני חושב שהחרטה זה דווקא המרכיב המתבקש ביותר כדי לתלות בו את המעבר בין התשובה הקטנה לתשובה הגדולה. פשוט עומק החרטה קובע איפה אני על הציר, בין התשובה הקטנה לבין התשובה הגדולה. כשהחרטה היא מאוד מאוד שטחית, בסדר, התחרטתי על מעשה מסוים שעשיתי, באמת התחרטתי כאילו, ולא עבודה נפשית, היפוך נפשי, אלא התחרטתי, סימן טבעי, לא בסדר, אוקיי.
למה לא קבלה לעתיד?
אבל לא עתיד היא חלק מהחרטה, לכן אמרתי שהחרטה אני בוחר בה, אבל זה לא דווקא, אני מדגים את זה עליה. לא, הוידוי, אם אתה תופס אותו באופן טכני, אז הוידוי הוא דיבור. מה שדיברת זה על חטא מסוים, בררתי שם ואני מתחרט ואני לא אעשה את זה יותר. אם אתה מדבר על הוידוי כמשקף, מה שאתה אמרת קודם, כמשקף תהליך של חרטה, של תשובה, הנה חינמי, זה מצטרף. לכן אמרתי, אני נתלה על החרטה בתור הפרמטר שמעביר אותי מהתשובה הקטנה לתשובה הגדולה. אבל אתם יכולים לצרף שם גם את הוידוי, גם את הקבלה להבא, כי בסך הכל זה הכל אספקטים של אותו תהליך.
זה תשובה.
הוא לא ממש מונה את ארבעת השלבים, זה רס"ג מונה יותר. בסדר. לא ממש, לא ממש. אני לא זוכר שהוא כותב שם בשום מקום. עזיבה, חרטה, קבלה להבא, וידוי דברים. לא, אין. פרוצדורה הזאת לא מופיעה ברמב"ם. מופיעה ברס"ג. אה? לא, זה רס"ג. אני אגיע עוד ללכות תשובה. אז הטענה בעצם בסופו של דבר, זה ש... שני הכתבים שתיארתי, ואני עדיין אמשיך להתייחס אליהם כשני כתבים, כי זה נוח לי, מבחינת הטיפול. אבל צריך לזכור ברקע שבעצם זה שני צדדים של ציר הציף. ועל הציר הזה אפשר לעבור, נגיד, תבחרו את החרטה, לא חשוב לי, בתור הפרמטר, אם החרטה היא 0, אתה בקוטב הזה, אם החרטה היא 1, אתה בקוטב הזה, 0.3, אתה איפשהו באמצע, 0.7, אתה גם איפשהו באמצע. לא יודע אם אתה קרוב לקוטב הזה או לקוטב הזה. אוקיי? בעצם... פי כפול החרטה הקטנה ועוד אחד מינוס פי כפול החרטה הגדולה, פי רץ בין 0 ל-1, זה יכול לרוץ לכם מפה לשם. אז אני רוצה לטעון בעצם שיש רצף של רמות, אף אחד מאיתנו לא נמצא לא בצד הזה ולא בצד ההוא. רבי אליעזר בן דורדיא, או המקדש ההוא, זה דמויות פיקטיביות, זה אגדה. מה שהיא באה ללמד אותנו, האגדה, רבי אליעזר בן דורדיא, מה הוא לימד אותנו? בא ללמד אותנו רעיון, זה תיאור טיפולוגי. שיש טיפוס כזה של תשובה שיכול לעבוד בשעה אחת. עכשיו כמובן, אני לא יודע איך עושים את זה, עוד נדבר על הפרדוקס הפסיכולוגי של איך עושים את זה, אבל לא יודע איך עושים את זה, אבל חשוב שזה יהיה בתודעה שלנו שדבר כזה קיים. כשאנחנו מתחילים את התהליך של התשובה הקטנה, ננסה להתקדם לכיוון של הקוטב ההוא. ולכן רבי אליעזר בן דורדיא, זה איזשהו סיפור שבא להציב בפנינו את המודל הטיפולוגי הזה. אנחנו בדרך כלל נתחיל מהתשובה הטכנית, הקטנה, וככל שנעמיק יותר בעניין של החרטה והתשובה הנפשית, אנחנו נתקרב על הציר לרבי אליעזר בן דורדיא. זה בעצם הטענה. טוב, אולי אני אעיר עוד הערה, יש לנו עוד שתי דקות, נעיר עוד הערה. הרבה פעמים כשמדברים על התשובה שהיא לפני משורת הדין, כן, מידת הדין, הרי מידת הדין הרי אומרת מה פתאום, כן, שזה חידוש של הקדוש ברוך הוא, ואומרים שזה, כן, מידת התשובה זה מידת הרחמים, זה נגד הדין, איך יכול להיות שמישהו שחטא מוחקים לו את זה וכולי. התיאורים האלה, אני חושב, הם כולם תיאורים על התשובה הקטנה. הם לא תיאורים על התשובה הגדולה. בתשובה הגדולה זה לא מידת הדין. זה לא לפני משורת הדין, זה מידת הדין. אם אני השתניתי, אין שום סיבה להעניש איזושהי פאזה קודמת שלי שכבר לא נמצאת בעולם. תחשבו, שנייה אחת, תחשבו למשל על בן אדם. מישהו שחטא לי, אוקיי? אבל אני, הוא מגיע אליי, דיברנו קודם, כן? בא לפייס אותי, הוא אומר, תשמע, עשיתי תשובה, הייתי לא בסדר וכו'. ונגיד שאני רואה לליבו, ואני מבין שהוא באמת באמת התהפך, הוא פשוט איננו אותו אדם. הוא כבר לא כזה. אני אסלח לו. ברור שאני אסלח לו. זה לא לפני משורת הדין. ברור שצריך לסלוח לו. אני חושב שכל הדברים האלה, כל השבחים הגדולים, ועל זה עוד נדבר, כל העניינים האלה של לפני משורת הדין, והחסד המיוחד, והכל זה נדבר על התשובה הקטנה. לא על התשובה הגדולה. בתשובה הקטנה, סוף סוף לא באמת השתנית. אתה לא יכול להגיד אינני אותו אדם. עוד נגיע לרמב״ם, איפה הוא מדבר על התשובה הגדולה ואיפה הוא מדבר על התשובה הקטנה. אבל אינני אותו אדם זה התשובה הגדולה. כשאנחנו מדברים על התשובה הקטנה, לא באמת מגיע לך שזה ימחק. זה לפני משורת הדין. הקדוש ברוך הוא אומר לחלשים, כאלה שלא מצליחים לעשות את התשובה הגדולה, תעשו את הפרוצדורה הזאת, יתכפר לכם. בסדר? לפני משורת הדין. אבל זה מדבר רק שם. התשובה הגדולה זה מידת הדין. לכן, טוב, אני יודע.
אז עדיף להיות מי שפונה עולם בשעה אחת?
עדיף, אם אתה יכול, כן, בטח שעדיף.
וזה
עדיף לדעת מודיע? ברור. לא ברור שאתה צריך להיות בעל תשובה גמור. לא ברור שעדיף להיות בעל תשובה גמור.
אתה צריך לעשות כל מה שהוא עשה.
לא, האורח חיים. אני לא מדבר על לעומת צדיק גמור, אני מדבר על לעומת בעל תשובה טכני. אתה משוות על צדיק גמור, מה זה קשור? צדיק גמור לא צריך לעשות תשובה. למה בעל תשובה עדיף על צדיק גמור? זאת סוגיה שנטפל בה בהמשך. זו סוגיה אחרת. אני מדבר כרגע על השוואה בין שני בעלי תשובה, לא על בעל תשובה מול צדיק גמור.